אוקיי, אז מועדים בשמחה לכולם. אז אני אפתח אולי בסיפור התורנה שקיבלתי בכמה מקומות. כאילו, אותו סיפור חזר על עצמו בכמה מקומות. אז הייתי פעם בשליחות באיזה מקום נידח, ואני פגשתי אנשים שלא באמת הכירו חב"ד מקרוב. והתוועדנו איתם כמה שעות, ואחרי כמה שעות הם אמרו לנו, אנחנו אף פעם לא קלטנו מה זה העניין של תורת חב"ד. אנחנו כל הזמן חשבנו שמה זה חב"ד. חב"ד זה אנשים שרוקדים ברחובות, שותים הרבה לחיים, אבל אף פעם לא ידענו שיש כאן בחב"ד איזשהו עומק אמיתי. כן? זה סיפור ראשון. אוקיי? סיפור שני זה שפעם עברתי שיעור בחסידות בישיבה ליטאית. ושם בישיבה הזאת חשבו, אמרו לי, שחשבנו שמה זה, מה זה חב"ד? חב"ד זה וורטים יפים, כאילו אין כאן כאילו משהו עמוק כמו בתורת הניגלה, כן? אבל כאשר באמת נכנסים לתורת חב"ד, רואים שתורת חב"ד זה לא רק וורטים, כן? זה מערכת שלמה ומערכת מאוד מאוד מורכבת. בדרך כלל הוורטים שאנחנו שומעים, זה בחב"ד קוראים לזה התבוננות בדרך כלל. כאילו עניינים יותר כלליים יחבים כזה. כן? אבל חב"ד באמת זה עניין של התבוננות בדרך פרט. אנחנו באמת נכנסים לתוך הפרטים, יש כאן עומק מאוד מאוד גדול. ובאמת הרב לוי יצחק שנירסון, שזה יום הולדת שלו, כן? הוא היה רב אחד שבאמת היה נכנס לכל הפרטים, לכל פרטי פרטים, עד כדי כך שאנשים שאלו, מה לך כל הפרטים? באמת, רק תחשוב על הכלל. אבל כל הפרטים באמת היו מאוד חשובים לו. אז אחרי הקדמה הזאת, שאמרנו שתורת חב"ד זה לא רק עניין של וורטים, ויש כאן עומק גדול, אז חשבתי אולי להציג מאמר חסידות די עמוק, וכאילו אנחנו ניכנס לזה, בואו נראה מה יהיה, לא יודע אם אנחנו נסיים את המאמר, אבל זה יותר עניין שאנשים ידעו שחב"ד זה לא רק לשתות ולרקוד, וזה לא רק וורטים, יש כאן איזשהו עומק, כן. טוב, אז זה מאמר של אדמו"ר הזקן בסידור עם דברי אלוקים חיים. ועניין של הסידור הזאת זה שאנחנו מתפללים, כן? אבל אנחנו לא תמיד מכניסים את זה לתוך מערכת. אין לנו מה להתבונן במה שאנחנו מתפללים, כן? או שאפילו מה שאנחנו אומרים בהגדה, מה שאנחנו אומרים בחנוכה. אז אדמו"ר הזקן שם בסידור הזה, הוא נותן לנו תובנות עמוקות, תובנות בדרך פרט, בדרך פרטי פרטים, כדי באמת להבין, כדי באמת לבוא לתובנות בעבודת השם, והוא באמת נותן לנו מערכות להתבוננות, וגם תובנות להבנה עצמית, כאילו תובנות פסיכולוגיות מאוד עמוקות, שיכולים לעזור לנו במסע שלנו בעבודת השם. אז המאמר הזה פותחת במשפט מאוד מפורסם בהגדה.
פותח,
תודה. המאמר פותח, תודה על התיקון. מה?
לא חשוב.
לחיים. טוב, המאמר פותח ככה. כן, עבדים היינו לפרעה במצרים. אנחנו היינו עבודים לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו, והשם הוציא אותנו משם ביד חזקה, עם יד חזק, וזו נטויה, וכאילו זו ככה, כאילו יד ככה. בסדר? אוקיי, אז זה העניין. שאלה הוא, מה זה אומר? אז מור זקן פותח, הוא מנסה להסביר את זה עם איזשהו משפט מקבלה. וזה דבר מאוד חשוב לדעת. שתורת חב"ד, באיזו מקומן, מבוסס מאוד על תורת הקבלה. ותורת הקבלה אבל, זה דבר מאוד מאוד סמלי. כן, כאילו, אם אתה פותח ספר של קבלה, בדרך כלל אנשים לא תבינו מה כתוב שם. תפתח זוהר, תפתח אריזה, לא תבין מה כתוב שם. זה כאילו כל מיני סמלים, כל מיני תמונות, אבל כאילו לא באמת מבינים. אז תורת חב"ד משמשת עם המילים של תורת הקבלה, אבל מסביר את זה בעומק. זה מביא את זה לתוך הבנה והשגה. זה עניין של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. טוב, אז יש לנו את המשפט, עבדים היינו לפרעה במצרים, כן? ועכשיו אדמו"ר הזקן יסביר את זה על פי הקבלה. אז הוא מצטט שתי ספרים של אריז"ל, אחד שנקרא פרי עץ חיים ואחד שנקרא משנת חסידים. הוא אומר שמה זה עבדים היינו לפרעה במצרים. אז עבדים היינו, הוא אומר, שאנחנו, כאילו בני ישראל, זעיר אנפין, היו בגלות בתוך רחם דאמא. כן? הוא אומר, מצרים זה חילופי אותיות, מצר ים, שאנחנו כלואים בתוך הים. אוקיי? ואז השאלה הוא, למה זה ככה? למה אנחנו זעיר אנפין, הפנים הקטנות, היו כלואים בתוך בתוך רחם של אמא, בתוך מצר ים? הוא אומר שזה בגלל שפרו מלך מצרים, והוא אומר בחילופי אותיות, פרו זה אותיות העורף, דהיינו ככה, זה העורף, כן? אז פרו מלך מצרים, אותיות העורף, הוא היה בעורף שלנו, הוא היה בעורף של של אריך אנפין, הפנים הגדול, דהיינו הרצון שלנו. פרעה היה יונק מהרצון שלנו, ובגלל זה אנחנו היינו כלואים בתוך מצרים. ואז מה זה ויוציאנו השם אלוקינו משם ליד חזקה ובזרוע נטויה? זה אומר שהתעוררו החסד והגבורה של אריך אנפין, כאילו איזה מדרגה ואלוקות, וזה הוציא אותנו מצרים, זה טיפל בפרעה. כן, אז זה כאילו המערכת הסמלית. אז השאלה הוא, מה זה אומר? כן, אם אתה נתקל בזה, כאילו, אתה אומר שזה כאילו, זה נשמע כאילו מאוד יפה, אבל כאילו, מה בכלל הולך כאן? כן, טוב, אז אדמור זקן מסביר ככה. אוקיי, יש לנו את הסמלים שלנו, ואז נסביר מה זה. כן, אז אמרנו, מה זה עבדים היינו? אנו בני ישראל זעיר אנפין, היו בתוך הרחם דאמא, היו בתוך מצר ים. אוקיי, אז מוזקין מסביר מה זה זעיר אנפין בנפש האדם. כאן כאילו מדברים על כל מיני מדרגות בלוקות, כן, אבל כתוב בספר איוב, מבשרי אחזה אלוקה. כן, אז כאילו בעצם כאשר אנחנו מתבוננים על גם הגוף שלנו, אבל גם על הנפש שלנו, גם על כאילו התכונות הפסיכולוגיות שלנו, אנחנו יכולים להבין איך זה שהקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מתקשר בעולם. כי הקדוש ברוך הוא בחר להתקשר איתנו כמו אבא, כמו בן אדם. אז אנחנו באמת מתבוננים על הנפש שלנו, על סייקי שלנו, אז אנחנו באמת יכולים להבין הקדוש ברוך הוא, ואז גם אנחנו יכולים לתקשר יותר טוב עם הקדוש ברוך הוא. טוב, אז הוא אומר שמה זה זעיר אנפין? זעיר אנפין מדבר על התכונות של הרגשים וגם של האינסטינקטים שלנו, אוקיי? ואז מה זה אומר שהרגשים והאינסטינקטים שלנו? רגשות, תודה. מה זה אומר שהרגשות והאינסטינקטים שלנו הם בגלות? זה אומר שיש לנו כל מיני רעיונות על מה אנחנו רוצים לעשות בחיים. לא יודע, בעבודת השם, איך אנחנו נשנו את העולם, איך אנחנו נשנה את החיים הפרטיים שלנו, איך אנחנו נשנה את הקהילה, איך יראה הזוגיות שלנו, איך יראה החינוך הילדים. כן, אבל כאילו כל זה קלו בתוך הרעיונות. כל זה רק בבינה, זה רק בראש, זה לא יצא לפועל. זה לא נכנס לתוך הרגשים שלנו, זה לא נכנס לתוך האינסטינקטים שלנו, ובטח שזה לא נכנס למעשה בפועל. וזה העניין, זה ההסבר למה זה שאומר, שזה אנפין, הרגשות והאינסטינקטים כלואים בתוך בינה, כלואים בתוך הראש. כן? ואז הוא שואל, למה זה? למה זה? הוא אומר, בגלל שפרעה מלך מצרים יונק מהעורף, יונק מהרצון שלנו. דהיינו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות משהו בחיים, צריכים להיות לנו רצון מאוד חזק ורצון מאוד תקיף, כדי להעלות על כל המניות ועיכובים שלנו. כן, ולפעמים, למרות שאנחנו רוצים לעשות דברים מאוד נחמדים, אנחנו רוצים לעשות דברים מאוד יפים, תכלס, יש לנו רצונות לכל מיני עניינים אחרים, כל מיני תאוות, או לא רק תאוות. זה יכול להיות שאנחנו אנשים מאוד כנים, אנחנו מאוד תמימים, אבל התרבות אומרת שאתה צריך להתנהג ככה, אתה צריך לטבש ככה, אתה צריך ללמוד באוניברסיטה, אתה צריך להרוויח כסף כזה בשנה, כאילו הכל, אתה צריך לעשות כל מיני עניינים. ובגלל שאנחנו משובדים להתפיסה התרבותית הזאת, אז זה כאילו, זה יונק, זה לוקח כל החיות שלנו, וזה מונע אותנו מבאמת לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם. כן? ובגלל זה אנחנו עבדים לפרו. פרו כאילו בעצם לוקח כל הגוף שלנו, כל החיות שלנו, כל הרגשים שלנו, כל האינסטינקטים שלנו, כל אפילו הראש שלנו, והוא משבד אותנו עד שאנחנו מאבדים את הקשר עם עצמנו, ובטח שאנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו ולא יכולים לשנות את העולם. אז מה זה אומר, לבוא לנקודה, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזו נטויה. האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא פתאום יציל אותך? כן. ואיך הקדוש ברוך הוא יציל אותך? הוא ייתן לך מסוק? לא. כאילו, זה אומר שלפעמים יש לנו בפנים התעוררות תשובה. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא מגביר את כוח הרצון שלנו, ואומר לנו, אתה יכול לדחוק את פרעה לחלוטין, אם אתה באמת יכול. כן? ויש זמנים מסוגלים בשנה שבו אנחנו מקבלים הערה כזאת. אחת הפעמים זה חג הפסח. כן, כאילו, יכול להיות שאנחנו נהיו מודעים לזה, יכול להיות שאנחנו לא יהיו מודעים לזה. בטח אם אנחנו לומדים את המאמר הזה וכאילו מתבוננים בזה, אז אולי זה ייתן לנו את הנתינת כוח. אבל בכל זאת, זה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מלמעלה התעוררות תשובה, ואז אנחנו צריכים לתפוס את זה, ולקחת פרעה ולזרוק אותו הצידה. ואם אנחנו באמת זורקים את פרעה הצידה, ואז מתקשרים ושואלים את עצמנו, מה אני רוצה לעשות בעולם? מה אני רוצה לעשות בזוגיות שלי, במשפחה שלי, בקהילה שלי, ומה הקדוש ברוך הוא דורש ממני? מה השליחות המיוחדת שלי בעולם? אז ככה אנחנו יוצאים ממצרים. זה בעצם להיגאל ממצב העוברי. כתוב, הניסה אלוקים לקחת גוי מקרב גוי. כתוב בספר דברים, האם זה פעם היה ככה שהקדוש ברוך הוא לקח גוי מקרב גוי? מה זה אומר גוי מקרב גוי? זה באמת זאת אומר שאנחנו היינו במצב של היריון. אנחנו היינו כמו עובר. והעובר אין לו רצון משלו. הוא כאילו הולך איפה שהאימא שלו מנהיגה אותו. פסח זה בעצם הלידה שכל אחד ואחד מאיתנו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הכוח באמת להתקשר לרצון הפנימי שלנו, לעשות את רצונו ולעשות את השליחות שלו בעולם, וככה נגיע למצרים, לחיים.